הרב חנני מסילת ישרים.
צדדים, קושיות, שכבות יותר פנימיות, לסדר את הדברים, זה נקרא לחשוב. אפשר לפעול בלי מחשבה, אפשר לפעול עם אינסטינקטים. יש הרבה דבר שאנחנו עושים כי זה מתאים לי, כי זורם לי, כי מרגיש לי, כי בא לי, כי מדבר אליי, כי מרחיק אותי, כי כולם ככה, ואנחנו משתמשים במילה חושבים, זה לא רלוונטי. במה אנחנו כן חושבים? בטח, במדע, בהלכה, בהלכה אי אפשר להגיד נראה לי מתאים לי, מה טוב. בלימודים, את רוצה ללמוד להיות רופאת שיניים או וטרינר, לא משנה, בזה יש כאלה שיטות כאלה ומחקרים כאלה ויש ויכוחים וצדים לפה וצדים לשם, אבל על עצמנו אנחנו לא חושבים, אנחנו לא אנחנו בכלל, בסדר, הרבה מאוד אנשים לא חושבים. בזוגיות שהם זורמים, בחינוך ילדים זורמים, מערכות יחסים זורמים. מישהי מדברת, נניח, בואו נמציא דוגמה, היא לא קמה בזמן בבוקר, או היא מדברת לשון הרע, מעכשיו אני לא יודע מה לשון הרע. זה בחלק גדול המקרים לא ילך לה. לא ילך לה, למה לא ילך לה? היא מחליטה, מהיום אני אתנהג יפה לאמא, או מהיום אני קמה בזמן, וכנראה ברוב המקרים זה לא ילך לה. כי היא לא חושבת, איך את לא תדברי לשון הרע? בשביל לחשוב איך אני לא אדבר לשון הרע, אז היא צריכה לחשוב מה? לנתח את האירוע. למה אני מדבר, הרי אני לא רוצה לדבר לשון הרע, אז למה אני כן מדבר לשון הרע? צריך לנתח אותו. מתי אני מדבר לשון הרע? באיזה חברה, באיזה מצבים, מה עובר עליי? אני יכולה לזהות שזה קורה לי בדיוק במוצאי שבתות, זה קורה לי בדיוק כשאני מתבאסת, זה קורה לי בדיוק כשאני עייפה. איזה צורך פנימי יש לי בנפש שהלשון הרע מפצה עליו? באופן לא אמיתי כנראה. כאילו, צריך להתחיל לחשוב. להתחיל כמו, כמו כל דבר נורמלי. וכשמישהו רוצה, מישהו רוצה להתקדם, אז זה שאת רוצה להתקדם זה נורא יפה, אבל זה ממש לא מספיק. רצון הוא כוח קריטי, אבל מאוד חלקי. כי זה שאת רוצה, זה ייתן לך פוש לפעם הראשונה, השנייה, השנייה. ואז לאט יש כוחות מאוד מאוד גדולים. הרי כשדיברת, זה דוגמה לא טובה לשון הרע, זה דמיוני, בסדר? רק כשדיברה לשון הרע, זה לא בגלל שהיא רצתה את זה, היא לא רצתה, ולמרות שהיא לא רצתה, היא עשתה את זה. אז אם לא חוקרים ומעמיקים ומבררים ושואלים, לא מכירים את הנפש, יש הרבה מאוד אנשים שלא מכירים את הנפש שלהם. הם לא מזהים, הם לא יודעים מתי הם חושבים, הם לא יודעים מתי הם מרגישים, הם לא יודעים מתי הם כוחות. הם לא יודעים שיש להם כוחות בנפש. הם לא יודעים מה זה רגש, מה זה דמיון, ומה זה רצון, ומה זה מחשבה. הם לא יודעים, בגוף זה לא, אני יודע שזה מצח וזה אוזן, אני יודע. בנפש אני לא מכיר, אני לא חושב על עצמי. דיברנו על זה שחכם וכסיל, זה צדיק ורשע בספרים של שלמה המלך. למה? כי את חושבת על עצמך. אז אם את חושבת על עצמך צדיקה, אתה עשית טעויות, זה שאת חושבת על עצמך. אבל את בכיוון הנכון. ברגע שחושבים, אז לאט לאט תלמדי את עצמך, ותביני את עצמך, ותכירי את עצמך. אז תמצאי, לאט לאט, תמצאי פתרון ותתקדמי, תהיי צדיקה. ומי שלא חושב על עצמו, הוא יכול להיות מאוד נחמד. מאוד מאוד נחמד, הוא לא חושב על עצמו, הוא לא עסוק בזה. אז הוא עושה טעויות פטליות, הוא עושה דברים חמורים מאוד. ולא מפני שאין דברים אלה עיקרים אצלם. יש לכם? לשם הגענו פחות או יותר? אם תשאל כל אחד, זה הכי חשוב להיות צדיק. אבל לא פותחים את זה. אמרנו בתי מדרש שיש להם שכל, המון שכל, אבל הם לא עושים את זה. גם הם לא עושים את זה. ואז דעות פוליטיות, מה היחס למדינה? נכון, שוב, השיח הפוליטי, גיוס בני חרדים. קמפיינים. צריך לחשוב. צריך לחשוב. מה יקרה? קמפיין זה מי שמנועל בהרבה הרבה, בואו ניקח גיוס נכון. מישהו עובד עם הרבה 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 שכל. יכול להיות שמה שמניע אותו זה שהוא פשוט כואב לו עליהם שחרדים לא זוכים למצווה הגדולה של גיוס. יכול להיות. ויכול להיות שמניעים אותו דברים אחרים והוא משחק בנו, יכול להיות. לא, זה בעיה אמיתית, זה בעיה גדולה מהזיקת. אבל יכול להיות שיש כאלה שדואגים, ויש כאלה עמודי ענק בכל העיתונות, על כאב הלב, מישהו שם שופך מיליונים. מי שופך את המיליונים? נחשוב, יש שכל, אבל לא חשוב. זה שתי סוגיות שלא קשורות. סוגיה אחת, סוגיה אמיתית, גיוס בני ישיבות. סוגיה השנייה זה לחשוב, מישהו עובד עליי, מישהו מושך לי בחוטים ואני כמו בובה על חוטים, מזיז את החוטים חושב שאני מזיז כשבעצם אני מריונטה, מישהו שולט בי, מה יקרה אם עכשיו לא נעביר חוק, זה שווה לחשוב? אתם לא רוצים, אתם רוצות, אפשר להלהיט אותנו רגשית ואז אנחנו נדבר, מה זה יעשה? זה שאת רוצה לעשות משהו, זה ממש לא אומר שזה גם יצליח, אם את מזיקה, את נורא נורא רוצה, וזאת רוצה את מזיקה. זה יעזור לחרדים להיכנס בהם עכשיו, זה משמח אותם, זה מקרב אותם. מה, יכול להיות שהם ילכו לקואליציה עם השמאל ואז הם יקבלו הכל. אני לא, באמת אני לא נכנס לסוגיה הזאת, רק אומר דוגמה. קמפיינים פירושו דבר שמישהו מערבב אותנו, מישהו מנצל את זה שאנחנו לא חושבים, מציף אותנו רגשי, פוגע, הוא מחפש נקודות כואבות לנו בהם. כשיראות שיש לו מטרה מחפת לו מהחרדים, הוא נגד גיוס חרדים בגלל שיקימו חטיבה חרדית וזה יהיה מיליציה וזה יהיה בלי היועלמית ובלי כל מיני פקודות של חינוך מחדש. יכול להיות, אני באמת אומר את זה סתם כדוגמה, אבל הדברים, מי אני? מה חשוב לי? מה אני מאמין? הרבה פעמים אני מונע רגשית ואני לא יודע, אני לא יודע שאני לא חושב. למה לא יעינו עליו? כי זה נראה ברור. כי הלכות מוקציה אני יודע שאני לא יודע בלי שאני אלמד. אבל אינטואיציות, אני סומך על אינטואיציות. הוא נראה לי צדיק, הוא לא נראה, מה זה צדיק? יש המון אנשים הוא נראה צדיק, ובאינטואיציה שהוא נראה צדיק, אז ממש לא אומר שהוא צדיק. יש כל מיני התנהגויות שנראות מאוד מאוד מרשימות, סיגופיות כאלה, ויכול להיות שהן התנהגויות מכוערות מאוד בשכל. השכל והדמיון, דיברנו על הדמיון בשבועות הקודמים, על זה שבעלי חיים עובדים עם דמיון, דיברנו על זה. בעלי חיים הם גם צריכים להסביר את העולם. זאת אומרת, החושים נותנים לנו מידע, והם לא מסבירים שום דבר. הם לא מסבירים שום דבר. עכשיו, אפשר להסביר את העולם עם שכל, ואפשר להסביר את העולם עם דמיון. זה לא פנטזיה, כן? זה כוח המדמה, קוראים לזה. אתם רוצות להיות רציניות, תקראו את כוח המדמה. בסדר? מה זה כוח המדמה? זה ככה אומרים בתי מדרש. זה כוח שמסביר את העולם, אבל לא על בסיס שכל, אלא על בסיס דמיון. דמיון. זאת אומרת, אריה צריך להסביר את העולם. אריה צריך לדעת מה לאכול. אז איך הוא יודע מה לאכול? הוא אומר, הזברה הזאת מאוד דומה לזברה שאימא שלי הביאה לאכול כשהייתי קטן. במה היא דומה? זה עושה אותו ריח, ריח דומה. שתי הזברות האלה מאוד דומות. זה עושה אותו, זה נראה ככה דומה כזה. אז אריה אומר, זה דבר שכדאי לאכול. כשאריה רואה פיל, נניח, אומר זה פחות, זה דומה למה שלא כדאי להתעסק איתו. נניח שהם לא מתעסקים איתו. אז אריה מסביר את העולם, אריה וגם אנחנו, כן? כי יש לנו כוח מדם. יש לנו שכבה, ברוב הדברים אנחנו מסבירים את העולם לפי, מסבירים את העולם, בטח. אבל השכל מסביר את העולם באופן שהרבה פעמים דומה לדמיון, לפעמים בכלל לא דומה לדמיון. יש דברים שבחושים הם מאוד מאוד דומים, אבל בשכל הם ממש לא דומים. ממש לא. ויש דברים שבחושים הם ממש לא דומים, בשכל הם ממש זהים. מה למשל? יש לכם איזו דוגמה שאת רואה את זה בחושים ואת מסבירה הסבר אחד, ובשכל את אומרת בדיוק הפוך. בואו ניתן לכם דוגמה. רואים זקנה יושבת על חורבות ביתה וממרד בבכי. מה זה עושה לך? עושה לך חמלה, רחמים, הזדהות. ומי המנוול שעשה לה את זה? צה"ל, כן. צה"ל. אנחנו יודעים מה זה להתעלל בזקנה, ויש איזה בובה זרוקה שם. איזה עגלת ילדים מפוצחת. ומי המנוול? את רואה דבר כזה, את מזדעזעת, כי זה נבזות, זה רשעות, זה אכזריות, זה לפגוע בחלשים. זה מה שהמדמה אומר לך, נכון? מה השכל אומר לך? חבל, מה חבל? שלא לקחו את הזקנה הזאת גם כן ביחד. כי הזקנה הזאת היא האמא של השטן המנוולת הזאת. היא חינכה את כל הילדים שלו להיות מחבלים. והבית הזה הוא פיקציה, וזה מחסן נשק. וכדי להוסיף שלום, כדי לא לפגוע באנשים רבים, יש צריך לחסל את הבית הזה. וזה פיקציה. המחבלים האלה מחזרים ורשעים, והם רוצים להסיט את דעת הקהל, אז הם מביימים כל מיני, הם משתמשים במגיע אנושי, הרבה מזה המשפחה שלהם. ואז צופי הטלוויזיה, בטלוויזיה אין שכל, אתם יודעים? למצלמה אין שכל, בדקנו, עשינו מבחן IQ, אין לה. היא מראה את התמונה. ואת רואה את זה, אוי 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 אוי. שבשכל, השכל נותן פרשנות אחרת, למשל. השכל אומר, מה מדברת שטויות? זה נראה לכם לעד, ככה מחליטים את הרוע מן העולם. ככה מרסקים את הרוע, זה להיות חזק, תקיף מולה. כואב הלב, גם לי כואב הלב, וזה נעשה עם השכל. זה יש דברים שללכת, אני אגיד לכם דוגמה יותר מפחידה. אני יכול להגיד דוגמה ממש מפחידה? כן? רופא שיניים. יש לי עכשיו פה איזה סיפור, מה זה מפחיד? בעזרת השם. אז זו חוויה מאוד מאוד לא נעימה, בעזרת השם, שלא תפרו אותה. אבל את מבינה בשכל, זה מה שאתה צריכה לעשות, שזה חשוב אותו. ברגש, אז ילדה קטנה בוכה, אבל היא סומכת על אמא שלה כנראה, וזה מקווה. שזה מה שעושים. יש הרבה פעמים שבדמיון, עם רופא שינה, מפלצת. ואם אמא ערבייה שגידלה את כל הילדים שלה לרצוח בוכה, אז את לא יודעת זה עכשיו בשכל, לא רואה מזה מעצימה. אז היא אומללה. אבל השכל הוא מופשט, השכל אומר, אז מה אם זה דומה? לפעמים זה דומה וזה נכון, לפעמים זה דומה וזה לא קשור בכלל. לא קשור בכלל. יש הרבה דברים כאלה. איך המדע התפתח? עם השכל. המדע המודרני, זה המדע שעושה, המדע המודרני אמר, אני לא מקשיב לחושים, אני מקשיב למתמטיקה. ולכן המדע גילה, בזכות זה, המדע גילה, המדע המודרני גילה, בעולם, בחומר יש אין סוף כוחות. כשהמדע לא עבד עם שכל, כשהמדע עבד עם דמיון, אז הוא השתמש בכוחות של הטבע. למשל, יש בטבע כוח סוס. סוס, לכל סוס יש כמה כוחות סוס? אחד, נכון? אז אם אני רציתי לרתום כוח מהטבע, כוח סוס כדי לזוז, אז חיברתי לעגלה שלי סוס. אם רציתי ארבע כוחות סוס, הייתי מחבר עגלה שלי ארבע סוסים, והם זזו. היום בכל מנוע של רכב כמה כוחות סוס יש? מלא. נכון? מנוע שמכונית חלשה חלשה זה 50 כוחות סוס, 60 כוחות סוס. יש מכוניות עם 200 כוחות סוס. גאלה ש... מאיפה הכוחות? זה מהטבע. מהטבע. זה לא אנרגיה אטומית שזה מיליארדי כוחות סוס. מהטבע. לוקחים ליטר סולר, עושים מנו מנוע, ומפיקים מנו עשרות רבות של כוחות סוס. זה יותר זול מאשר להחזיק 60 סוסים בבית. אתם יודעות. כמה שטח, כמה קש, כמה זבל, כמה מטפלים. זה כוחות של הטבע, אבל זה כוחות שבדמיון לא הכרנו אותם. כוח אלקטרומגנטי. לא מדבר על אנרגיות גרעיניות. כשמסתכל, את רואה שולחן, לא את רואה, את רואה? את לא רואה פה אטומים ומולקולות ואלקטרונים, את לא רואה את זה. את לא רואה. אבל אם את חושבת, את מעמיקה, את שואלת שאלות על הטבע. רגע, זה לא מסתדר, אני לא מבינה, ואת מעלה כל מיני השערות, ועושה ניסיון, ובודקת, ויש מדד, מחקר כזה, מחקר כזה, ועד דעת עם השכל מבינים את החומר בצורה הרבה יותר עמוקה. ובגלל שהמדע המודרני מבין את החומר בצורה הרבה יותר עמוקה, אז יש לו הרבה יותר ידע זה כוח, אז הוא יכול לנצל את הכוחות שלו בזה בצורה הרבה יותר עמוקה. אז כל המחשבים שאנחנו משתמשים פה בעולם, זה הכל טכנולוגיה שנוצרה בשיטה הזאת. והדורות הקדמים, מה זה? זה ניסים? זה לא ניסים. אי אפשר לעוף באוויר, תנסי לעוף באוויר, לא תצליחי. ספינת ברזל רצה באוויר, זה דמיון. נכון, אבל אם חושבים וחושבים ומנסים, אולי אפשר לעוף כך, ומגלים כל מיני חוקים, ומגלים בליסטיקה. ואז אומרים, עם שכל אפשר למצוא פתרון, איך אפשר לעוף, איך אפשר לבנות מטוסים? זה עם שכל עומד. אבל זה עם שכל שבדמיון אנחנו לא מבינים. בדמיון, נכון, לקחו אנשים, הדביקו לעצמם הרבה נוצרות, ועשו ככה ככה, ו... גמרו לא טוב כשהם קפצו מהמגדל. אז זה בכלל לא עובד, אנחנו לא עושים כאלה נוצות כמו של ציפורים. כל מיני צורים, צורות של כנפיים וכל מיני. יש מי, אתם יודעות איך מטוסים לא נופלים? לא נעבור לכם שוב את זה עכשיו. אבל זה חוק פיזיקלי פשוט, נכון, קיים. שכל מה שיש לכם עכשיו בחדר, זה ניצול של כוחות שבמדמה לא הכרנו אותו, בשכל הכרנו אותו. המהפכה המדעית מתחילה בזמן ה... רמח"ל. זה סוף תקופת ימי הביניים, תחילת הרנסנס. אתם רואים מה כתוב? יש שיחתרכו מאוד במחקר הבריאה והטבע. אחרים תנו כל מיני תכונה בהנדסה. מכונות, פעם רצו לשבור משהו, לקחו אבן, מקסימום לקחו פטיש. שברו. היום מבינים שיש אנרגיות הרבה יותר מסובכות. והן הרבה יותר... אז זה נכון לגבי הטבע, לגבי מה זה עוד נכון? זה נכון לגבי הנפש שלך. יש כמו שהם לא הכירו את הכוחות האלקטרומגנטיים, שעושים לנו הכל. משנים מאוד 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 את איכות החיים הגשמית שלנו. כי הם העמיקו, הם העמיקו והעמיקו והגיעו תוצאות. זה גם בנפש שלנו. בנפש שלנו, בקשר לנו לאלוקים, במי אני? יש בך אין סוף אנרגיות שבכל הגלות הזאת הן מנוונות, רדומות, אלומות, אלומות בעין. ואנחנו לא משתמשים בהם. אנחנו חיים ככה, וחלק מהגאולה הזה לייבש את הביצות, ולהפריח את השממה, ולהקים התיישבות באדמה ובנפש שלנו, בטח. זה לא יגמר על דבר נוס. לקחת את עצמם ברצינות ולהגיד, אנחנו, יש בנו פוטנציאל מטורף. חלק מהתפקיד של בית מדרש בישראל, חלק מהתפקיד של חיים יהודים בישראל, זה לא רק לחיות, זה... איך שואלים אותי חבר'ה, שאלו אותי השבוע, על איך מחוץ לישיבה. בישיבה קל מאוד להיות דוס וללמוד, מה עושים כשעוזבים את הישיבה? אז מה אמרתי להם? לא יודע. למה אני לא יודע? כי עוד לא עזבתי את הישיבה. זה לא מצחיק, זה אולי קצת עצוב. הייתי בצבא, נפגש עם אנשים, אבל אני בתוך הבועה. תגידו ככה. אני בתוך הבועה, לא יודע. לא למדתי באוניברסיטה ולא הסתובבתי בחברה שחושבת... אני מפגש הרבה, מדבר, אני באמת לא יודע. אם אני תעודד אותם, אני לא יודע. ועכשיו שאלתי מה התיאור סיבה, עכשיו מה התיאור תפיל. אני לא צריך לדעת. לא צריך לדעת. מה תעשו כשתגמר השנה הזאת? גם ראש המדרשה פה לא יודעת, כי גם היא כנראה לא עשתה את זה אף פעם. אתם צריכות לגלות. זה מי? זה התפקיד שלכם, זה לא התפקיד שלי. זה התפקיד שלכם, התפקיד שלכם זה לחקור איך בונים חיים של תורה וחיים של אמונה, גם כשהמסגרת המגנה הזאת תיפסק. אתם לא תשארו פה 10 שנים בתור בנות מדרשה, נכון? מתי שעוזבים פה? בישיבה זה יותר שם, מתי שעוזבים? איך לוקחים את האמונה הזאת, התורה הזאת, את הגודל הזאת, את השאיפות האלה, ויוצאים איתם לסמטאות של החיים? זה מדע. זה מדע. זה מדע של החיים. וכל מי שתצליח לשמור על הערכיות שלה, על החלומות של האידיאלי, אז היא תמציא אפליקציה, כאילו, היא תגלה איזה חידוש גדול בתורה, זה חידושי תורה. חידושי תורה זה להבין יותר טוב את תוספות ולהבין משהו עוד עושים, וחידושי תורה הרבה יותר גדולים זה איך אני מצליחה להישאר עם החלומות שלי מחוץ לבועה, כי זה חידוש, כי בגלות כולנו בבועה. כי לא הייתה סביבה, כולם היו דוסים, היינו, פחדנו מהגויים. איך חיים בעולם מודרני, בעולם פתוח, בעולם מטורני, בעולם מטורף, שחקה גלובלי, בעולם ציני, איך ממשיכים להיות תמימים כאן? איך ממשיכים חלומות? זה חידושי תורה. וכל מי שתצליח, היא לא באופן פרטי הצליחה לשמור על עצמה. זה מחקר עם ניסוי ותהייה, ובודקים כך ובודקים אחרת. יש כל מיני דברים שצריך לברר אותם. ברגע שמתחתנים זה נהיה יותר פשוט, כי משפחה זה מבנה, אבל איך עד החתונה, יכול להיות שיש כאלה שלא התחתנו פה עד סוף השנה. אז הימים האלה שקוראים פה עד החתונה, זה מחקר, זה לא מספיק לזרום, זה ממש לא מספיק לזרום. זה בטח זרום, יש הרבה באופן פשוט שיצליח, אבל חלק מזה צריך לשאול, הרמח"ל אומר, לא מתעסקים בזה. אז המדע כל כך התפרץ, כל כך התקדם מתקופת רמח"ל ועד היום, אי אפשר להבין בכלל. מדע אחרון. ומה עם מדע הקודש? יש גאונים, צדיקים, הארי הקדוש, הרב קוק, המהר"ל, הרמח"ל בעצמו, בסדר. אבל איך מנגישים את זה? איך יוצרים כלים כאלה? איך מייצרים כלים? איך עובדים על המידות? איך בונים מערכות יחסים? איך בונים בית? איך מתפללים? על זה אומר רמח"ל שחסר, הוא כתב את זה לפני כמעט 400 שנים. הוא נולד לפני 410 שנים, אני זוכר, 409. הוא נפטר בגיל 37, אז קרוב לרמח"ל שם. הוא כתב את זה. והמצב השתפר, אבל לא רחוק מהמהפכה התעשייה, רחוק. וזה הגאולה, לא תהיה לנו גאולה, לא תהיה גאולה, תהיה גאולה, אז כמובן תהיה. אז לא מפני, אז מה קורה? אז לא יישאר לימוד הדברים על קריאת הספרים מזהמים, כי מצאו אותם של ספרים כל כך דק, קרוב להיות מייס. אז מי הולך על זה? מי שאין לו סיכוי להיות. אז הוא מנסה להיות צדיק במה שנותר. אז הוא אומר, דיברנו על להגיד תהילים, דיברנו פעם על זה? בואו נראה קצת על תהילים. תולדות המנהג הזה, השלכות, תולדות זה השלכות. רעות מאוד לכולם, לחכמים ולתי חכמים. זה שלא לומדים אמונה. כי גורם שמאלה ומאלה תחסר החסידות האמיתי ויהיה יקר מאוד למצוא אותם, נדיר. זה שלא לומדים, זה שרק אנשים בלי יכולות, אלה שלא יכולים להיות מהנדסי גרעין, עורכי דין, רופאים, אז הם הולכים להיות דוסים. מלמדי תינוקות, פעם בקניין תורה היה חסר מחנך, והכרתי מורה מאוד 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 מוצלח, והצעתי לרב לייך, אמרתי לו, יש הזדמנות, זה מחנך עם הרבה ותק, בוא נדבר אותו, בוא נדבר אותו ככה. נער אותי. ניסיתי להאמין, הרגע שהוא ככה. אז בסוף אמרתי לו, הרב, מה הרב באמת מתכוון? הוא אמר, הוא למד מעט מאוד שנים בישיבה. אז אנחנו רוצים שלחינוך ילכו, זה מסוגל. מה זה, אנחנו חז"ל. כישרונות העל המטורפים שלנו. אנחנו לא תוכל ללכת אחד שלא יכולה להיות מהנדס מכונות, או לא יכולה להיות ביוכימאית, או איך קוראים לננו הזה? ביוטכנולוגיה. זה לא, טוב, אני לא מסוגלת, אז אני אלך באמת בכיתה א'. אנחנו חושבים, מי שיקים את האומה הזה, אם תלכנה לכיתה א' בנות שהן גאונות עולם, בלחנך כיתה א', כן? זה לא ברירת מחדל, הרציניים הולכים לכל מיני. אנחנו רוצים לפתח עולם שלגעת בדברים הכאילו פשוטים, זה כישרונות, כישרונות העל זה לאו דווקא אינטלקטואלית, זה יכול להיות בלב, זה יכול להיות בנפש, זה יכול להיות במאמצים, יכול להיות בשמחת החיים. תולדות המנהג הזה, השלכות רעות מאוד, כי לכולם הן, כי מי שהוא בינוני, מי שהלך להוראה בגלל שהוא לא מצא ברירת מחדל אחרת, זה על הפנים. יחסר מן החכמים למיעוט עיונם, הוא יחסר למיעוט עיונם, דיברנו על זה, אין ספרות כמעט עמוקה, מרתקת. פותחת הראש. טוב, ברוך השם שאנחנו אחרי הרב ציודה, כי הרב ציודה עשה מהפכה בו, הרב ציודה נלחם, 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 אבל עדיין זה לא מספיק, ויחסר מן הבלתי חכמים, מיעוט יסוד ידמותו, עד שידמו רוב בני אדם, ידמו, אתם רואות, לא יחשבו, ידמו. אדם לא אדם יודע שכשהוא מדמה שהוא לא חושב, כי הוא מסביר, גם המידע ממסביר. תראה מישהו מחייך, סימן שהוא שמח. יכול להיות, בדימוי הוא שמח. יכול להיות שהוא בכלל לא שמח, גם הוא חייך, כן? נכון, הרבה פעמים כשאומרים לך משהו על הפנים, אז אתה צוחק את זה, כן, מה צוחק את זה? לא באמת, כאילו צריך להם, לא תמיד זה באמת. ידמו רוב בני אדם, האינסטינקט הטבעי לא השתנה, עברו 400 שנה זה לא השתנה. שהחסידות תלוי באמירת מזמורים הרבה ובידויים ארוכים מאוד. כמה מזמורים, עכשיו אני שואל אתכם שאלה. כמה מזמורים זה הרבה? לפי דעתכם. או כתוב וידויים ארוכים. עוד שאלה, כמה זה ארוך? כמה שורות בבידוי זה ארוך, כמה זה לא ארוך וכמה זה קצר? שתי שאלות, מתי זה הרבה מזמורים ומתי זה וידויים ארוכים? כמה זה הרבה לפי דעתכם? מה זה? את אומרת, ברור זה לא מספר, נכון? נכון? מזמורים הרבה זה לא, 70 זה הרבה? 700 זה הרבה? בואו נדבר על כסף. 70 שקלים זה הרבה? 70 מיליארד זה הרבה? תלוי למה, למה? זה מדינה, זה 600 ומשהו מיליארד. אז מה זה מזמורים הרבה? מתי זה הרבה? זה הרבה? לנשום אוויר זה הרבה? זה כל היסוד? כל הזמן לנשום אוויר. כשאת ישנה את נושמת, זה הרבה?
אולי זה שהוא
לא עושה דברים אחרים במקום. כאילו
אם אני רק
לקראת תהילים
והתעסק בזה הרבה במקום ללמוד,
כשאני
נושמת אני גם
כאילו עשרות זמן. מתי השיעור הזה ייגמר? עוד הרבה זמן או קצת זמן? הרבה הרבה. מתי השיעור עובר לאט? כשהוא לא מעניין. מתי זה הרבה? לפעמים את באה, נכון, יש כזה דבר? שאת חוזרת עייפה, מגיעה לחדר שלך, ממש רוצה לישון, פתאום את רואה ספר כזה או ב-650. את עפה עליו, מגיעה לעמוד 650, שאת אומרת איזה באסה שנגמר. 650 זה הרבה? תלוי. מה תלוי? תלוי, זה מעניין אותך, נו, זאת השאלה. כשזה מעניין אותי זה לא הרבה, כשזה לא מעניין אותי זה הרבה. כשזה לא מעניין אותך, אז זה עונש, אז את עושה, כי זה חשוב, כי צריך, כי אמרו לך כי זה יעשה לך דברים טובים. ואת נורא צדיקה, אז את אומרת מזמור ואומרת, אומרת, בכלל הביטוי הזה, להגיד מזמורים הרבה, מה זה לומר מזמורים? כשאת קוראת שירים, את לא אומרת שירים. את מה את עושה? מקשיבה עליהם, את עפה עליהם, זה מדבר אלייך, את מזדהה איתם, את בוכה, את צורך, אם את באמת קורא. אבל תהילים לא ככה, בתהילים אומרים תהילים, או מגידים תהילים. ביידיש יש תהילים זייגר. אפילו לא אומרים ביידיש תהילים, אומרים תהילים. אני לא יודע אם יודעים מה פירוש המילה תהילים, תהילים. זה מילים מדושות כאלה. מי יודע? אם לוקחים מילה מפסוק בתהילים, מעבירים פסוק אחר. יש מצב שאף אחד לא עולה על זה? לוקחים פסוק מישעיהו זין, שמים אותו בישעיהו י' זין. יש מצב שאנשים לא יעלו על זה? יש מצב. למה הגיע בערך? מתי זה הרבה? הרבה כשאת לא עפה על זה. אז זה הרבה. בלי קשר לזמן. כששום שעמם, אוי 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 אוי. יש יורים שאת יושבת, מנסה לדחוף את המחוק של השניות. לא זז. לא זז. מתי הזמן עובר מהר? מה עף לך? כשזה כיף לך, איזה בס, אני גמר. כמה זמן זה היה, אני יודע, שנתיים, שבע, לא משנה בכלל. היו בעיניו כימים אחדים, ואהבתו אותה. למדתם את הפסוק הזה אתמול? כן. אני רחל ממנו. כן. טוב, זה פסוק מוזר. אם הוא לא אוהב את רחל, אז צריך לעבור כימים אחדים. מה זה בסה? אני אוהב את רחל, אז שבע ימים אחדים צריך לעבור כמו שנים. אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אז מזמורים הרבה, לומר מזמורים הרבה, זה להגיד מזמורים, אני לא מבין מה יש במזמורים האלה. זה לא פותח לי את הלב, אני לא חף על זה, אני לא רוקד משמחה. אבל זה נורא חשוב, אז אני אומר. להגיד לידים ארוכים, וידוי זה איזה שפיכת לב, וידוי זה איזה פתיחה פנימית, וידוי זה... אז זה לא ארוך ולא קצר. מתי זה נהיה ארוך? כשאני עושה את זה כי צריך, כי מישהו כתב לי. מה זה חסידות? חסידות נתפסת, בואו תראו את המחנה המשותף. מזמורים הרבה, שתיים וידויים ארוכים, שלוש צומות קשים. מה זה צומות קשים? צומות הם קשים או לא קשים? אם צומות קשים, אז לא צריך לצום. ככה רב חושבים. המטרה בצומות, כמו דיאטה. דיאטה, אתם יודעים מה זה דיאטה? דיאטה זה בעיקרון, מה שצריך להיות. המטרה של דיאטה זה לחזור, להקשיב למה הגוף צריך באמת. כי אנחנו אוכלים הרבה פעמים דברים שהגוף לא צריך לאכול. כי יש כל מיני פיצויים ובלבולים והרגלים. טוב, זו דוגמה שאני צריך לדבר יותר באחור. צום אמיתי זה... כמה זמן זה צום דרך אגב? כשאני אדם שלוש דקות לא מנשנש משהו, זה כבר פאניקה, זה כבר הרגל כבד. אבל הרעיון הוא אותו רעיון. הרעיון, שימו לב, אין בעיה במזמורים, אין בעיה בבידויים, אין בעיה בצומות. הבעיה זה שאני עושה את זה לא מתוך הזדהות פנימית, לא מתוך שמחה. לפעמים כיף לי לצום, אני אף על הצום, אני מתנקה, אני משתחרר, ואז זה אחלה. אבל מה שהחסידות, מה מדמים רוב יד החסידות זה, מה זה חסידות? הרבה, ארוך, קשים, טבילות קרח ושלג. מה אתם אומרים על טבילות קרח ושלג? זה אחלה דבר, מה זה מתאים, לא? יש כל מיני סיירות, יש כל מיני חבר'ה שיאללה, מתערבו אותך. יואו, איזה כיף זה. נראה לי קר, אבל מפחיד. זה יכול להיות אחלה דבר, נכון? יש כאלה שרוצים לעשות סקי באלפים. זה קר, אבל זה כיף. הם עושים שם גלגולי שלג. לא כולם גולשים מעולים. הם מתגלגלים כמה מטר. מה המחנה המשותף של כל זה? שנדמה שלהיות חסיד זה? סבל. זה סבל, זה לדרוך על עצמך. זה חסידות. חסידות זה לדכא את עצמך. לדכא, להיות מסכנה. להיות מסכנה. למה? כי אדם לא רוצה להיות גשמי, אדם רוצה להיות רוחני. אבל הוא לא לומד את זה, הוא מדמה את זה. אז מה זה לא להיות גשמי? לדכא את הגשם. זה בכלל לא קשור. בכלל לא קשור. להיות צדיק זה להיות שמח וזורם וכיפי ונחמד. אבל הרעיון של להיות צדיק זה הגוף לא ישלוט בי. אז יש איזה מאבק פנימי. אז כמה שאני יותר מדכא את הגוף. אז נזירויות, התבודדויות וסבל, נכון? וישנים, ככה כתוב, על מיטות שמסמרים. שמעתם על זה? מיטות שמסמרים? תראות את זה? למה ישנים על מיטות שמסמרים? למה שבאדם ישן על מיטות שמסמרים? כי הוא רוצה לסבול. הוא רוצה לראות שהוא מנצח את הגוף. הגוף אומר, איי, 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 והוא אומר, הולכים על גחלים. מישהו אמר לי פעם, שכנע אותי. מישהו במילה אמר לי, למה ישנים על מיטות שמסמרים? שהילדים לא יקפצו על המיטה של ההורים בבוקר. זה יכול להיות, אבל בלי זה. למה הם מתמודדים בקושי אוכלים ועושים חושים ספגנים כאלה? כי הם ניצחו את הגוף. לנצח את הגוף זה לא רוחני בכלל. ואדם יכול לנצח את הגוף ולהיות חתיכת מנוול, חבל על הזמן. חלק גדול מהנזירים המסתגפים האלה היו אנטישמים, השם ירחם. אז הוא לא אוכל, מה קרה? לא אוכלים ולא שותים. מי שלא אוכל ושותה. לראות, מאחורי היער ישבו שלושה גמדים כמה זה, הם לא אכלו ולא שתו. אבל לא נהיו צדיקים. גם השולחן הזה לא אוכל ולא שותה, הוא לא נהיה צדיק. אבל השולחן הזה לא נלחם ביצר. להילחם ביצר זה לא להיות צדיק. אם היצר שלי מעוות, אני צריך לדעת לשלוט בו, נכון. ואם אני מכור למשהו, אני צריך לדעת להשתכל, נכון. זה לא צדיק. צדיק זה מי שיוצר לעצמו עולם רוחני. זה צדיק. לא משנה, הגוף הוא טוב, הגוף הוא יקר, הגוף הוא חמוד. אבל אפשר להבין, צדיק זה מי שהעולם הרוחני. זה לא דיק כלומים אצלו, הוא כבר מתחיל להרגיש, אני נוכח את זה, זה חי בו. הוא אוהב חסד, הוא באמת אכפת לו מעם ישראל, הוא באמת רוצה את הדברים האלה. על זה החלומות. אבל אם לא לומדים, אז אני נכנע והוא לא נכנע. אז אם הוא לא בסמרטוטים, הוא לא ניסים פרצופים כאלה. פעם קנינו פאזל רצפה לילדים שלנו. שהם היו יותר קטנים, הרבה יותר קטנים. אז לכל זה היה פאזל דוסי כזה, צדיקי כזה. כל אות היה ציור של א', היה למשל, נו, תגידו משהו צדיקים א'. מה? לא שומע אתם אומרות. אברהם אבינו, אסור לצייר את אברהם אבינו. ארון קודש נניח, בסדר? בסדר, שין היה שופר. חטא היה חנוכיה. צדיק היה? מישהו מסכן כזה, פרצוף כזה. מה הקשר? צדיק. צריך לצייר איזה בריון כזה, עוצמתי כזה, זרמן כזה, צחוקים, זה הצדיק, מה? אני זכיתי להכיר לא מעט צדיקים, בדור הקודם אני מתכוון. אני זוכר, בברום, הרב אליהו. הזיכרונות מחייכים. לא יכול להגיד לכם שאתם מחייכו, אבל כאילו הזיכרונות שיש לי, הרב אליהו, מחייך. אלה, כן, היה איזה משהו טראומטי. כאילו. נהנים מהחיים, הגדלות שלהם זה לא שהם לא אכלו ולא שתו. מסתם הם גם לא היו מכורים כל הזמן לשוקולדים, בסדר? אבל זה תופעת לוואי, זה משהו שולי. כל אדם רציני שרוצה לקדם את עצמו, הוא צריך להשתחם מההתמכרויות שלו. אבל זה לא הקטע. אבל אם לא לומדים, אז יואו, זה צדיק, הוא לא אכל, הוא לא שתה, הוא לא ישן, הוא מתגלגל בקר. מה זה קשור בכלל? מה זה קשור? כן, כן. לשלוט ולהילחם, זה כמו מה ההבדל בין כל דבר. למה את שואלת על היצר?
לא, כי כאילו...
נניח לשלוט בחברון לבין להילחם בחברון, מה ההבדל?
לא, כאילו...
אני שואל, מה ההבדל בין לשלוט? אני מבין שאלה טובה. מה ההבדל בין לשלוט בחברון לבין להילחם בחברון? מה ההבדל? להילחם זה לדכא, להילחם זה להשמיד, להילחם זה לכופף. ולשלוט זה... למשל, מי שולט במכונית? הנהג, נכון? אז מה, הוא מדכא את המכונית? הוא דווקא לא יותר לסולר? שהוא תמות ברם? הוא נכנס איתה בתוך קירות? הוא מה? הוא מנווט אותה, הוא משתמש בה כמו שצריך. הוא מנצל אותה, במובן הטוב של המילה. הוא מטפח אותה, הוא דואג לה, הוא אומר לאן, כן לוקחים, זה לשלוט בה, לשלוט ביצר זה, יצרים זה דבר טוב, טוב מאוד, מאוד, מאוד. מה זה יצרים? יצרים זה כוחות יצירה. בלי יצרים לא ניצור שום דבר. בלי יצרים נמות, מה השם? לא נאכל ולא נתחתן ולא נשמח. אדם בלי יצרים הוא אדם לא שמח, פשוט. אין חדווה בלי יצרים. יצרים זה כוחות יצירה, אלא מה שהגולם קם על יוצרו. ואז אני אוכל לא בשביל לאכול, אני אוכל בשביל לטפל דברים, אז אני אוכל דברים לא בריאים וכו' וכו', כי האוכל כבר לא בא לשעות המטרה שלו. אבל לשלוט, כובש את יצרו, זה בדיוק הבדל מה זה כובש. איזה גיבור כובש? כובש, יש כשמור שכובש זה, מדכא, ממש לא. הוא תופס פיקוד, כמו שאני כובש את חברון, ואז מה? ואז אני מחליט מה יהיה בחברון. אני עושה עם חברון את הדברים האמיתיים שצריכים להיות בה. אני שולט בה, לא כובש אותה. צריכים גם לדעת לכבוש דברים. אני מתוסבך, אם אני חלט, גם אני צריך להיות, בטח. אני לא יכול לחכות עד זה שאני רוממתי. יש בדרך הרבה שלבים שבהם צריך לכבוש, לדכא את עצמי, גם זה יש, כן? אם אדם מכור, יש תהליכי גמילה, הם לא תמיד קלים. אבל המטרה היא לא להגיד הגוף הזה הוא חייתי ואני אצליח את דרכו, יואו, זה צדיק. נכון, הנוצרים לא מתחתנים. זה מטורף לא להתחתן. כי החתונה היא המעיין של כל כוחות החיים שלנו. כשאדם מתחתן, אז החיים שלנו מתמלאים שמחה וברכה. אבל אתה דואג לילדים שלך, נו, מעולה שאתה דואג לילדים שלך. התפיסות הדתיות האלה הדמיוניות בגלות זה... זה מי שנלחם בגוף, יו, כל הכבוד נלחם גם, גם אלוף העולם בריצה נלחם בגוף. יודעת איזה איסורי תופת זה להיות אלוף העולם בריצה? זה מגיל 4 הם מתאמנים לאולימפיאדה. מה זה לא אכלו ולא שתו? הם לא מעיזים לאכול קלורי אחת שהמאמן שלהם לא אומר שם לאכול. הם חייבים לישון, יש משמעת מטורפת. מה, הוא קדוש? שמה הוא עושה את הכל? בשביל יום אחד לעשות ככה עם המדליה? אתה אומרים שהוא מרוויח הרבה כסף, כאלה מאמצים היה מרוויח עוד. הוא מונע מכבוד, אני לא יודע ממה הוא מונע. אז זה שאדם מנצח את הגוף זה לא... זה אין בזה שום קדושה. שום קדושה. לנצח את הגוף, זה מי שהגוף שלו מנצח אותו, אז הוא לא יקדוש. שום דבר רציני, אני לא אתקדם אם אני לא ידע להיאבק עם הדחפים שלי. לפעמים להתגבר עם השיניים. וזה תהליך ארוך. סולם מאמצים, לא בבת אחת זה קורה. אבל רוחניות, להיות קדוש, זה אדם שחי עולמות פנימיים יותר. שיש בו עושר אדיר פנימי, זה להתקדם מבחינה רוחנית. יש לי אלוקים, לא רק אני מכופף את עצמי עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. יש מקומות כאלה, יש אנשים עם בעיות נפשיות. בגלל בעיות נפשיות, כמו אנורקסית, בסדר? אנורקס, הנה עשיתי את זה יותר כאלה. כמו אנורקס, הוא לא אוכל, אז מה אם הוא לא אוכל? אז הוא צדיק נעלה, הוא יואו, הוא צדיק. יכול להיות שיש מקומות שיש איזה מישהו אנורקס. וכולם אומרים, יואו, זה צדיק, הוא אוכל כמו ציפור, יואו, זה צדיק. הוא לא צדיק, הוא קנו על הגוף, אגב, משהו אחר בגוף, שאומר לו, אל תאכל. זה מחלה, ויש מקומות, שושה כאלה כל מיני אנשים ששונאים את החיים, ונגענים מהחיים, ומפחדים מהחיים, ורואים בהם דמויות וחיקוי. אנשים צדיקים, אני עכשיו זוכר, הרבה אני זוכר, ברוך השם, זכיתי לראות לא מעט. הם זורמים, הם מחייכים, הם צוחקים, הם... ודי ראש, לא בדרנים, אבל בטח להיפגש איתם מכם, זה להיפגש עם נועם, עם שמחה. הם בוכים לפעמים, בוודאי. אולי גם מקפידים לפעמים, אבל זה לא עושה לך כלום אם תהי מסכנה, אם תהי סגפנית. אלא אם כן, מישהו מכור, עכשיו עושה תגובת נגד, נכון? כל מה שמאפיין זה לסבול וידועים ארוכים. במקום כוסף ספר וליהנות מהנוע, אז תגידי, מה זה תגידי? כן, להגיד תהילים זה טוב, להגיד תהילים זה טוב אם זה מדבר אלייך. תראו, אני קצת קשה, אני קשה לי ככה, האישיות שלי באופי, להגיד תהילים, בלי להבין. אולי זה צדדים טובים שבי, אולי זה צדדים רעים שבי, אבל זה... הרבה פעמים כשאומרים תהילים וזה, אני אומר, אני לימד עכשיו גמרא, או... וכשהרב מרדכי היה חולה על ארץ דווי, מורי ורבי הרב מרדכי שטרנברג, אז אנחנו כפה נגיד תהילים, אנחנו נגיד תהילים במערת המכפלה. ופתרנו את התהילים ואמרתי, כאילו אני כל כך אוהב אותו, כל כך פחדתי שימות, אמרתי, הרב מרדכי, בשבילך אני נהיה עכשיו כמו סבתא. אומר תהילים, בלי להבין כלום. זה היה היסטורים שלי. לקחתי מזמור, התחלתי להגיד אותו, פתאום, וואו, איזה... הבנתי הכי טוב בחיים שלי פרק תהילים כשהם. כשעשיתי ככה, אני מותר להגיד, יש לי סבתא שהייתה פותחת התהילים, וואו, הייתה מתחילה לזכות. לפי דעתי לא הבין המילה. זה לא היה ביידיש, איך היא תבין? וואו, היא הייתה בוכה, זה לא היה ארוך בשבילה. היא הייתה מוכנה לשבת שם שבוע, היא נהנתה מזה. היא לא נהנתה מהמילים, אבל היא נהנתה מהקדושה. היה ברור שבתוך המילים של תהילים יש קדושה. הם אומרים שהמילים שהתהילים ספוגות בכל התפילות של כל הדורות, וכל הגעגועים, לא הבין, בסדר. אבל זה לא ארוך, זה לא הרבה. היא אמרה ואמרה ואמרה, עד שהרגישה שהיא נקייה, הרגישה שהיא דיברה עם אלוקים במילים, אז מה? אבל זה היה אמיתי לה. יש הרבה מילים שאתם לא מבינות, נכון? מה זה בית? היי, ביי, צ'או, מה זה? מי יודעת מה זה ביי? כשנפרדים אומרים ביי, נכון? מה זה ביי? ביי זה לקנות, אני יודע, זה לא קשור כאן. זה איזה רעש כזה שכשנפרדים משמיעים אותו. אם את רוצה להיות בסגנון מסוים. לא חייבים. אבל את מזדהה, את מבינה שכשנפרדים בכלילות אומרים ביי, נכון? יש אנשים שפחות מתאים להגיד להם ביי. אז מזמורים הרבה זה לאו דווקא בגלל שהבנתי את זה בעיון. ממש לא. זה יכול להיות מהלב, להגיד תהילים, כי אני עכשיו דואג לחטופים. אז אני אומר תמיד, וזה מדבר עליי, זאת אומרת, אני זורמת עם זה, אני לא מרגישה שאני מסכנה ומאמלת, זה משהו משעמם. מזמורים הרבה, זה משעמם. לכן זה הרבה. זה משעמם. אם משתעמם, אז זה לא טוב. חסידות שלא לומדים, אז נראה כאילו להיות צדיקה זה להיות מעוכה. וזה לא קשור בכלל.
אבל יש גם דבר שצריך לעשות גם אם לא נהנים.
כן, בטח. אני בכלל לא מדבר על ליהנות במובן הזה, אני מדבר על הזדהות עמוקה. למשל, להחליף טיטול. זה לא שיח חוויה אסתטית, נקרא לזה ככה, בסדר? אבל את לא מעלה בדעתך שאיזה מסכנה אני, שיש לי תינוק, אני צריכה להחליף טיטול, אולי אני אשים אותו אצל השכנים, אולי אני אשים לו ניתוח שלא יצא לו לכלוכים מהגוף. בוודאי שאני עושה הרבה דברים שהם קשים, אבל אני חדור מזה עד הסוף. ואני נכנס לשדה הקרב, בוודאי, אני אומר, איזה באס, המלחמה, אולי אני אחזור. כשאת מזדהה, נכון, המילה הנאה היא מילה קטנה, אבל הזדהות פנימית, זה את שמה, את שמה, זה חשוב, זה קריטי, זה זכות גדולה להיות פה. בוודאי שאת עושה הרבה דברים שהם קשים לך. את עושה את זה כי מישהו אמר שזה חשוב, או את מה, אז אני אעשה דברים שאני לא מבינה, אמרו לי שזה חשוב. זה נורא יפה, באמת. והחסידות האמיתית זה להיות מאוהבת, מאוהבת, נגיע לחסידות. האמיתית זה החיים שלך, מאוהבת בתורה, מאוהבת בערכים, מאוהבת בעם ישראל, מאוהבת בצניעות, מאוהבת בשבת. חסידות האמיתית זה מדרגה שאפשר להחמיר, להחמיר, להחמיר בלכות שבת. זה מאוד חשוב, אפשר גם להחמיר בלאהוב את הילד שלי. אפשר להחמיר. אבל זה לא עובד, נכון? מישהו בא ליועץ חינוכי, איך אתה מחמיר? תן לו 4 נשיקות ביום. איך עוד נשיקה? ואתה איך עוד נשיקה? פתח את השפתיים. תעשה איזה רעש, יש רעש כזה, צריך להתאמן עליו. מישהו מחמיר, הוא חושב עליה, כיף לו עם זה, זה קשה, או? ילדים מתרגלים את היכולת, בטח שעובדים קשה. עובדים קשה לא במסכנות, אם אני סוחב אלונקה בצבא זה קשה לי, אבל אין מצב ש... אפשר לשחרר אותך. אתה עכשיו עושה מסע בסרט גולן, אפשר לשחרר אותך, אין מצב, ימות העולם, אני לא בטל אותך. יש פה איזה משהו שהוא כל כך מוכן לסבול בשבילו. יום אחד בעזרת השם אתם תלדנה ילדים. אין לי מושג מה זה, אבל כצופה מהצד, לפי הרעשים שמשמיעים שם, זו חוויה שבנים לא יכולים לעמוד בה. אבל הם עושות את זה עוד פעם ועוד פעם. זה כואב, נורא, והם מאמינים בזה כנראה. בטח שסובלים, בטח שמחירים כבדים, אבל הנאה זה באמת ביטוי חלקי מביטו שמתקן אותי. אני מחובר לגמרי למה שאני עושה, זה חסידות. חסידות זה אני, זה אני. כל טוב.